כאן עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
שלושה שיודעים.
שלום לכם, חג שמח, שלושה שיודעים בכאן תרבות, תוכנית סיכום שבוע חגיגית כפול שתיים. גם ערב חג, גם מי שנמצא איתנו כאן לצידי, אני דודו ארץ, איתי באולפן האיש שלנו, הוליווד, כתב התרבות של תאגיד השידור הישראלי.
המקורי.
המקורי, יונתן גת לשעבר, ג'אט לשעבר, ג'ו לשעבר, פוסטרוף, שלום לך וחג שמח.
שלום דודו, חג שמח.
וביחד נסכם את השבוע, השבוע עסקנו בשלל עניינים, כמו למשל בסיפור יציאת מצרים שעומד במרכזו של חג הפסח, ליל הסדר. מתברר שפרופסור ישראל קנול מצא, או חקר ומצא, סיפור אחר לגמרי, ולפיו עם ישראל גורש ממצרים, ולא היה צריך להתחנן על נפשו כדי לצאת משם, ועסקנו בעוד עניינים, ענייני מדע וידע, כמו למשל טיפול חדשני בישראל לחולי המופיליה, דם מהונדס גנטית שמוחדר לחולים באמצעות וירוסים, זה טיפול שניתן כבר בימים אלה בבית החולים שיבא, והוא מדהים, ואכן מצליח לרפא את המחלה הזו, וגם היסטוריה ביוון, בהליך הפריה מיוחד נולד תינוק משלושה הורים שונים, שתי אמאות ואב אחד, וגם טורף אפריקאי קדמוני במשקל של 1,500 קילוגרמים התגלה בקניה, במוזיאון, במגירה שם. כן, אבל מתברר שהוא היה כמובן טורף, טורף על, והוא עמד בראש הרשרת המזון ביבשת, וגם מטבע בין 1,600 שנה התגלה בישראל ליד נחל ציפורי. הרבה מאוד עניינים היו לנו השבוע. העורך שלנו הוא רז חסון, המפיקה היא אלכסנדרה לויקר, גם אבי שמאי סייע בהפקה, לביצוע הטכני דיג'י אלון מקלר. תודה רבה ליגל שפירה שמלווה אותנו, אתם מוזמנים להאזין לנו בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון החינם מכאן או די. אז רגע לפני שנחגוג את הסדר השני, בכל זאת שוב ערב חג, הנה מצטרף אלינו הישר מהוליווד, יורד מהמסוק שלו, יונתן גת. אגב, אתה חגגת את החג הראשון בישראל או בהוליווד, יונתן גת לשעבר ג'אט לשעבר ג'אט לשעבר ג'אט לשעבר
ג'אט? אני רק חותם פה לאיזה ילדה, קוראים לה גל גדות. בבקשה, חמולה.
כן, גל גדות מתחננת לחתימה של יונתן גת, לשעבר ג'אט, לשעבר ג'ו, לשעבר פוסטרוף. כן, והמשך.
תראה.
לשעבר, בבקשה.
אין כמו בארץ, אני חייב להגיד.
תאמין לי, אין כמו בארץ. תאמין לי, אין כמו בארץ. כל הזמן שלך. תאמין לי!
נו, הפחדת. כל פעם שאנחנו שותים שמפיין,
כל פעם שאתה גר בהוליווד, אז אין כמו בארץ. אבל אתה לא גר בארץ.
כל פעם שהנהג שלי אומר, יונתן, האם לקחת אותך היום לבריכה השכונתית בהוליווד?
או לקוויה השכונתי.
או אם אתה רוצה להגיע להשקה החדשה של סרטך החדש, אני אומר לו,
אין כמו בארץ.
קח אותי לישראל, אין כמו בארץ. חבל שאנחנו לא בישראל.
אז למה אתה באמת לא גר פה? מדוע אתה מתנסה אלינו כשאתה גר בגלות? מה יש שם שאין פה?
תראה, יש לי פה בית קייט.
פה בישראל.
כן, אנחנו באים לפה בחגים.
יפה.
עושים פה את הקריסמס ביחד.
אבל יש אווירה שאתה מגיע לכאן ומתנסה אלינו, הפרובינציאלים.
חס וחלילה, שתדע לך, כדי להגיע להוליווד, אתה יכול להיות באמת כל ישראל לרגיל, עם הרבה הצלחה, כישרון, כסף ומתת.
אז אין ואין.
מתת אל.
זאת אומרת, אין לנו שום סיכוי להגיע להוליווד, בניגוד אליך כמובן.
לא, תשמע, אני לא באתי כאן להוציא את העיניים, בכל זאת אתם המדינה.
בכל זאת אתה עשיר ויפה, ואנחנו כאורים ועניים.
אתם המדינה הנפלאה שעזבתי, ואין שום סיבה שאנחנו נתנסים.
אנחנו האקסיט שלך. טוב, אז אנחנו מודים לך שהתנסית למדינת ישראל, לתרבותנו בכלל, ומאחלים לך חג שמח. אתה חמוש בשלל המלצות מה בכל זאת אפשר לעשות, אבל כאן בישראל, לא בהוליווד, שם אנחנו יודעים שיש הרבה מה לעשות בהוליווד.
בהחלט.
אנחנו חן בישראל, חן בישראל.
כן, אז אני רוצה להמיץ לך על משהו שאף פעם לא דיברנו עליו בכלל. פלמנקו!
אם כן, ורוצה כמה דבר ונהיה.
אני מרחיש לך.
פלמנקו, אתה מוחא כפיים, אבל הכוונה היא כמובן לריקוד הפלמנקו האהוב.
האהוב.
מי מאיתנו לא רקד פלמנקו?
אין אחד שלא יהיה מאיתנו רקד פלמנקו.
ודאי.
עד מותו.
קסטניאטות כאלה, לא?
קסטניאטות והכל, כן. אז זה אירוע מאוד מיוחד שקורה בסוזן דלל בתל אביב, בשבת, בשעה 9 בערב.
מחורתיים בשבת, כן.
כן, במהלך חול המועד, החג. זה חג או חול המועד יוצא?
חול המועד הסתיים, גמרנו. זה חג שני. חג שני, ואז פייד אאוט, נקרא ביהדות, פייד אאוט.
אז ככה לכבוד חג הפסח השני.
שושנה משהו, ועוד כמילים בארמית. כן.
אז בסוזן דלל, בשבת ב9.
במוצש. מחורתיים.
אחד הכוכבים הכי חשובים של הפלמנקו בספרד, נקרא להקת אל קרפטה.
אל קרפטה, מגיעים אלינו מספרד.
ואמן כלי הקשה מספרד, אל לולו.
הם קרובי משפחה או שזה אל של ידוע?
לא, זה שתי ידוע. אני ראיתי מספר קטעים שלהם ביוטיוב, ככה לאורך איזה זמן, ובאמת,
מדהים, האמת מעניין לראות.
יופי של מופע, וזה עם רקדנים, וזמרים, וגיטריסטים, וזה בלגן.
אז אולי אפשר לצאת כל אחד מכיתונו ומחייו הקטנים לראות מופע, מעניין כזה.
בהחלט, בהחלט. אז סוזן דלל לשבת ב9 בערב, זה חד פעמי, אז כדאי לנסות לתפוס.
מוצש, תודה רבה לך יונתן גת לשעבר ג'אט. אנחנו נדבר כרגע, או נעבור לסיפור יציאת מצרים שעומד במרכזו של חג הפסח, אבל לסיפור מעט אחר. השאלה היא האם בני ישראל גורשו ממצרים ולא יצאו משם, ככתוב ביד חזקה ובזרוע נטויה, לאחר שבחן הרבה מאוד כתבים היסטוריונים, כתבים של היסטוריונים מצריים, פפירוסים, מצבות ופסוקים מקראיים, פרופסור ישראל קנול, חוקר מקרא באוניברסיטה העברית במכון שלום הרטמן, הגיע למסקנה מסקרנת בקשר לסיפור יציאת מצרים. בעצם הוא הגיע לגרסה משלו, ואנחנו מיד נעבור לשמוע את השיחה שערכנו איתו השבוע. בבקשה.
בוקר טוב, חג שמח.
טוב, חג שמח גם לך. אנחנו רוצים לשמוע, כי באמת הצלחת לעורר לא מעט כותרות, לאחר שהצגת את הממצאים שלך. אז אם תוכל באמת לספר לנו מה גילית.
מה שאני מצאתי, שזה בעצם יש איזו תבנית בסיסית שחוזרת גם במקורות מצריים עתיקים ופחות עתיקים, וגם בעצם אפשר לגלות אותה בתוך מקרא, בתוך התורה, של סיפור שהוא לא מבטל את הסיפור של עבדים משועבדים שבורחים ממצרים, כן. אבל הוא, בצד זה יש גם סיפור של ניסיון השתלטות על מצרים, שבראשו עמד כנראה משה שגדל בחצר של פרעה, והוא ניסה בעזרת צבא שכיר שהוא שילם לו כדי שיבוא לעזרתו, להשתלט על מצרים, להשליט בה את הדת המקראית, ותוך כדי כך הוא גם פוגע בחיות הקדושות המצריות, שזה האיל או הכבש שהוא הסמל של האל המון. והניסיון הזה כושל, כי פרעה חדש קם ומגרש את משה ואת תומכיו הישראלים וגם הזרים, שבתורה הם נקראים ערב רב. ערב רב לא במשמעות של הספסוף, אלא ערב, כמו במקומות אחרים במקרא, זה צבא שכיר, מגרש אותם ממצרים. וזאת ההופעה שאנחנו רואים של גירוש ממצרים בצד בריחה ממצרים, כשני הפעלים האלה משחקים זה בצד זה בתוך הסיפור של התורה.
אז אני מנסה להבין, גירשו את בני ישראל? זאת אומרת, לא היה ניסיון ללחוץ על פרעה לחלץ משם או לשחרר את בני ישראל?
אז יש את ה... הייתה קבוצה של עבדים, של אנשים ששועבדו בעבודות בנייה, ולגביהם זה באמת עניין של שחרור. אני לא כופר בסיפור הזה, אבל בו זמנית, משה, שלא היה חלק מהעבדים, הוא גדל בבית פרעה, כנראה היה התחנך בחצרה של מלכה בשם טאוסרט, שהייתה המלכה האחרונה של השושלת ה-19. ואז כשהיא מתה, בערך בשנת 1188 לפני הספירה, אין יורש. הייתה לה בת אחת, והבת הזאת מתה בילדותה. ואז נוצר איזה וקום שלטוני במצרים. ובתוך הזמן הזה של הוקום השלטוני, משה מנסה להשתלט על מצרים, ויש לו תומכים בתוך מצרים, כמו שכתוב בתורה, איש משה גדול בכל ארץ מצרים, ובעזרת התומכים האלה, ובעזרת צבא שכיר, שהוא מביא אותו מחוץ למצרים, הוא מנסה להפוך להיות השליט במצרים, נסיך מצרים, השליט במצרים.
טוב, זה כן, זו גישה אלטרנטיבית. אולי זה באמת מוזכר, אבל לא בעוצמות האלה.
נכון, נכון. אז בסיפור המקראי, מה ששולט הוא העניין של העבדות והחירות, והצד הצבאי שבא לידי ביטוי גם בביטוי, וחמושים יצאו בני ישראל מארץ מצרים. אתה שואל את עצמך, אם הם עבדים, איך הם יכולים להיות חמושים בכלי נשק? הצד הזה מופיע לנו ברמיזות כאלה, אבל במקורות המצריים שהם בחלקם בני התקופה ממש של האירועים, מתוארת קבוצה שמונהגת על ידי אדם שמוצאו מכנען או מסביבתה, ומנסה להשתלט על המצרים ושוחט את החיות הקדושות למצרים. החיות הקדושות, כפי שאמרתי, זה הכבשים, וזה בדיוק החיה ששוחטים בקורבן הפסח. אז יש לנו כאן כמה זיקות בין הסיפור המקראי לבין הסיפור המצרי. ואני תיארתי את הדברים האלו בהרחבה בספרי איך נולד התנך, שיצא לאור בשנה האחרונה, ושם אפשר לראות את כל הפרטים, כי זה משתקף גם במקורות מצריים מאוחרים יותר, שגם הם זוכרים את הסיפור, והם מזכירים את השם של משה בהקשר הזה.
אז אפשר לומר שדמות היסטורית שקראו לה משה, שהייתה בין אם היא ניסתה, או בין אם משה ניסה להשתלט על מצרים, ובין אם הוא היה באמת בעיקרון מנהיג העם היהודי, זו דמות שכן הייתה, יש לזה סימוכים היסטוריים.
אני חושב שכן, גם השם בעצמו, השם הוא שם מצרי מובהק. השם משה, התורה מפרשת אותו מן המים משיתיהו, אבל במצרית פירושו זה שנולד, ילד, זה שנולד. וזה שם שאנחנו מוצאים אותו בתרכובות אחרות, או גם כשמות מלכים מצרים, למשל המלך רמסס, ששמו ידוע והוא קשור בשיעבוד של בני ישראל במצרים, בתקופה היא ביטו את השם רם שש, שפירושו זה שנולד לאל רע. האל רע, האל השמש, שם מצרי. אז זה שם מצרי מובהק, למשה יש שם מצרי.
אז זהו, העובדה שבאנגלית זה יותר, זה מוזס, או הסס הזה, זה יותר מזכיר לנו באמת מילים כמו רם סס.
נכון, נכון מאוד. זה דווקא אתה התעתיק היווני ובעקבותיו האנגלי, הוא משמר הטוב יותר את המצלול המצרי. אתה צודק לגמרי.
זה גם שם שהוא מצרי. טוב, זה מרתק. אז אם תוכל לחזור שוב על שם הספר, כי ודאי זה נשמע
איך
שזה...
נולד התנך, איך נולד התנך? זה יצא בהוצאת כנרת זמורה ביטן, ושם כל הפרטים נמצאים בהרחבה.
אנחנו מודים לך, פרופסור ישראל קנול, זה היה מרתק. חוקר מקרא באוניברסיטה העברית במכון שלום הרטמן. תודה רבה לך.
בבקשה וחג שמח.
שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות, תוכנית סיכום שבוע חגיגית. מה שלום לכם? חג שמח!
נכון.
חג שמח לאיש ולאגדה, יונתן גת לשעבר, ג'ת לשעבר, ג'ה לשעבר, פוסטוף, שלום לך.
שלום דודו, אצלנו בהליווד אנחנו אומרים חג שמח.
חג שמח?
חג שמח.
אבל החטא לא אמריקאי.
לא, פשוט הם לא יודעים לבטא את החטא.
לא, ברור, אבל מעניין שאת החטא הראשונה הם אומרים הג, שמח. זה מופכים לתימנים רק בסעיפה.
זה התימנים.
יש השפעה תימנית על הליווד.
כן, זה ב-33rd on Lex, יש הרבה תימנים שם.
תודה לך על העדכון הדמוגרפי. וכעת נעבור לטיפול חדשני בישראל לחולי המופיליה. דם מהונדס גנטית שמוחדר לחולים באמצעות וירוסים. הטיפול ניתן בבית החולים שיבא, וטיפולים דומים קיימים היום בארצות הברית ובבריטניה, ונסביר שחולי המופיליה סובלים מפגם בגן שמייצר את החלבון שגורם לקרישת הדם. הרי כשאנחנו נדקרים, מדממים, משהו סותם את החור הזה. במסגרת הטיפול הזה מהנדסים גנטית גנים בריאים, מכניסים אותם לתוך וירוסים, את הווירוסים מכניסים לתוך החולים באמצעות אינפוזיה, והווירוסים מסולקים מהגוף, אבל הגנים הבריאים נשארים בגוף. זה כמעט מדע בדיוני. אנחנו שוחחנו בעניין הזה עם מנהלת המכון הארצי להמופיליה וקרישת הדם בבית החולים שיבא, תל השומר, פרופסור גילי קנט.
שלום גם לכם וחג שמח לכולם.
גם לך. ספרי לנו, רגע לפני שתספרי לנו על הטיפול, רק ניישר קו וספרי לנו מהי המופיליה. זאת אומרת, תגדירי לנו את המחלה ואז נדבר באמת על הטיפול המסקרן הזה.
המופיליה בעברית דממת, זאת הפרעה בקרישת הדם. הוזכרה לראשונה, דרך אגב מעניין, בתלמוד. הגיעה אישה לפני בית הדין הרבני בציפורי וסיפרה ששני הבנים שלה מתו מדימום לאחר הברית, זה הניתוח הראשון בחיים, וביקשה אישור לא למול את הבן השלישי, ואכן אישרו לה, כי הבינו שבחולי המופיליה כל ניתוח יכול להסתבך בדימום מסכן חיים. יש בערך 13 חלבונים שאחראים לקרישת הדם, כשאחד מהם חסר, ולא שיש אפס קרישה, אבל קרישי הדם נוצרים יותר לאט, באופן פחות יעיל, הם מתפרקים מהר, ובגלל חוסר היציבות של קרישי הדם, אפשרי דימום כמובן בעקבות חבלות, בעקבות ניתוחים, אבל גם בדרגת חומרה קשה של המחלה, כשהחלבון חסר לגמרי, אפשריים דימומים ספונטניים לשרירים ומפרקים, בלי שהחולה נחבל, בלי שקרה משהו, פשוט בגלל שרקמת החיבור מאוד עשירה בכלי דם, ואז מתחיל להצטבר דם בפרק, כאבים, הפרעה בתנועה, בסופו של דבר דלקת, דימום, דלקת, מעגל קסמים, שגורם לזה שיש הרס של הסחוס, הרס של העצם, ניתוחים של החלפת פרקים בגיל צעיר ונחויות אורתופדיות קשות ביותר.
עכשיו, הזכרת באמת את המנגנון המופלא הזה, איך הוא עובד? אם אני כרגע דוקר את עצמי או נדקר איכשהו, אז מה זה אומר? מה קורה שם מבחינת כל החלבונים האלה?
תראה, מערכת הקרישה היא בעצם כמו סוג של פאנצ'ר מאחר.
כן.
כשאתה פוצע גלגל, אתה צריך שהפאנצ'ר מאחר ישים שם כלי כדי שהאוויר לא יצא החוצה.
נכון.
כשיש פגיעה בדופן כלי הדם, זה מגייס את כל חלבוני הקרישה, כולם רצים קדימה במערכת של משובים שאחד מפעיל את השני, זה כמו מין דומינורלי, אתה נותן מכה וכל השורה מתקדמת, עד שזה מגיע לתחנה הסופית שהיא קריש הדם. ברגע שמשהו חסר לך לאורך השרשרת, התהליך הזה הוא איטי יותר, הוא פחות יעיל, וקרישי הדם שנוצרים הם קרישים פחות טובים, שנוטים להתפרק ולא לייצא ולסגור את הפצע, בין אם זה פצע חיצוני, בין אם זה פגיעה פנימית בדופן כלי הדם.
עכשיו בואי נדבר באמת על הטיפול עצמו. מה עושים לתאי הדם, משתמשים בהנדסה גנטית כדי מה? שאיכשהו הגן עצמו שוב ייצר את החלבון החסר? מה קורה שם בטיפול הזה?
חלבון הקרישה, אם זאת המופיליה A, לא אמרתי שבחולי המופיליה יש שני סוגים של המחלה.
כן.
בהמופיליה A חסר פקטור, חלבון קרישה שנקרא פקטור 8, בהמופיליה B חסר פקטור 9. שני הפקטורים, שני חלבוני הקרישה, שניהם מיוצרים בגוף על ידי תאי הכבד. אז כל מה שנשאר לנו לעשות זה לשכנע במרכאות את הכבד לייצר חלבונים תקינים במקום החלבונים הלא תקינים שהוא מייצר, מפני שיש שינוי בגן שאחראי לייצור אותו חלבון בתאי הכבד של חולי המופיליה. מה עושים?
כן.
גן בריא יודעים להנדס במעבדה. אנחנו כבר יודעים איפה המוטציה, אנחנו יודעים איפה השינוי, מכינים גן בריא. עכשיו השלב הבא, צריכים לשכנע את הגוף של החולה לקבל את הגן הבריא. בדרך כלל, איך אנחנו מעבירים מחלות, במקרה הזה זה לא מחלה אלא דבר טוב, אנחנו נדבקים בהם. מה הדבר שמדביק אותנו? וירוסים. וירוסים מדביקים מאוד בקלות, כמו שאנחנו יודעים. אז היה צריך ולקח הרבה מאוד שנים למצוא את הווירוסים שמצד אחד ידביקו, יהיו מספיק רציניים כדי לגרום למחלה. מצד שני, הם לא יהיו אלימים כדי להשתלט על הגוף ולגרום למחלה מאוד קשה. אתה מכניס את הגנים לתוך הווירוסים, את הגנים הבריאים שסינתזת במעבדה. אתה, את כל התרכובת הזאת של המון המון וירוסים שמכילים המון המון גנים בריאים, מביא לצורה של איזשהו תרכיז שניתן באירוי משך כמה שעות לחולה, ובהנחה שזה עובר בסדר וללא תופעות לוואי, אתה מתחיל לעקוב אחרי החולה החל מהרגע שהוא מקבל את ההחזרה של הקבוצה הזאת של וירוסים עם גנים בריאים. מה שאתה מצפה לראות זה אחד, בבדיקות חוזרות שהווירוסים מתפנים מן הגוף, כי הכבד יודע לפנות פסולת. הווירוס מבחינתו זה לא משהו חיוני, בסופו של דבר הוא יפנה את הווירוס החוצה. ודבר שני שאתה מצפה לראות, באחר והכבד הוא רקמה שכל הזמן מתחלקת, תאים שמשתכפלים כל הזמן ללא הפסק, אתה תקווה לראות שלאחר חודשיים שלושה מתחיל לעלות הייצור של גורם הקרישה החסר, כי מספיק תאי כבד נדבקו במרכאות באותו גן בריא.
וואו.
ואז זה כבר יתקדם הלאה.
טוב, זה אחת נשמע מופלא, שתיים, הנה אנחנו מבינים למה, ושוב, כמובן את מוזמנת לתקן אותי אם אני טועה, אבל הווירוסים שהיינו בטוחים שמדובר באויבים רבי עוצמה, הנה אנחנו רותמים אותם לטובתנו, אז אולי הם לא סתם כאן מסביבנו.
מה שנקרא יין ויאנג, כל דבר יש לו את הצד הטוב ואת הצד
מאוד.
הרע.
וואו, טוב,
וזה באמת נשמע סיינס פיקשן.
כן.
אני יכולה להגיד לך שגם כשאני הייתי רופאה צעירה, וגם כשאני התחלתי להתעסק בהמטולוגיה בכלל, ובהמופיליה ובעיות קרישה בפרט, זה עדיין היה נשמע מדע בדיוני, ומאוד מאוד מרגש אותי לחיות היום בדור שבאמת נותן לחולים את הטיפולים החדשניים והמופלאים האלה.
זה באמת, מבחינה מדעית ורפואית, זה דור, זה באמת, זו תקופה שמרגש לחיות בה, אני מסכים איתך לגמרי. תודה רבה לך, פרופסור גילי קנט, מנהלת המכון הארצי להמופיליה אופיליה וקרישת הדם בבית החולים שהיא בתל השומר. תודה לך, זה היה מרתק.
תודה.
חג שמח, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות, תוכנית סיכום שבוע חגיגית. אני דודו ארד, איתי באולפן האיש שלנו בהליווד, יונתן גת לשעבר, ג'ט לשעבר, ג'ט לשעבר, פוסוף, שלום לך.
שלום דודו.
טוב, אתה ודאי יודע שהורים בדרך כלל הם שניים, יש כמובן משפחות חד-הוריות, אבל אין הרבה ילדים שיש להם שלושה הורים. ביולוגית.
ביולוגית?
שים לב, היסטוריה ביוון בהליך הפריה מיוחד, נולד תינוק משלושה הורים.
איך זה יכול להיות?
שתי אמהות ואב אחד.
שתי אמהות, ואז מי האם שהייתה בהיריון פה?
מדובר ברופאי, אחת מהן הייתה בהיריון כמובן, אבל הביצית היא של אחת ומשולבת עם ביצית אחרת, וכמובן זרע.
נייס.
שים לב, לטענת רופאי הפוריות מיוון, הם לקחו זרע, שתי ביציות שונות, ביצית מכל אישה, שילבו בין הביציות כדי להתגבר על מחלה גנטית, במקרה הזה הייתה מחלה גנטית במיטוכונדריה, אותו עברון בתא שלנו שמייצר אנרגיה, תחנת הכוח של התא, והתינוק נולד בריא ושלם עם שלושה הורים, יש לו במשקל של כמעט שלושה קילוגרמים. השאלה היא כמובן למי התינוק הזה דומה. מי שלא יענה על השאלה הזו, אבל יספר לנו לתהליך המרתק, הוא חלוץ ההפריה החוץ גופית בישראל, פרופסור שלמה משיח.
בוקר טוב.
טוב, אנחנו נשמח ללמוד באמצעותך מה בדיוק קרה שם, איך משלבים בין שתי ביציות.
אוקיי, התהליך הוא כזה. צריך להבין קודם קצת על מבנה התא. התא יש בו גרעין שמכיל 99% מהחומר הגנטי של הבן אדם, ויש מסביבו נוזל שנקרא ציטופלזמה, ובתוך הנוזל יש גופיפים זעירים שנקראים מיטוכונדריה, והמיטוכונדריה האלו הם ספקי האנרגיה של התא.
כן.
הם כאילו סוללות של התא. בלעדיהם התא לא יכול לחיות, אבל הם מכילות רק 1% מה-DNA הכללי. זאת אומרת, אם תא ביצית ישמור על הגרעין, אז ישמר 99% מהחומר הגנטי של בן אדם. כן, התהליך במקורו הוצע לפני כ-5 שנים באנגליה, ועבר חקיקה של הפרלמנט, ואושר למצבים של מחלות גנטיות של המיטוכונדריה. מה זה אומר? יש מחלות גנטיות שבהן המיטוכונדריה לא מתפקדות טוב, ואז האמא שהיא נשאית ואינה חולה, מורישה לילד את המיטוכונדריה הלא תקינים, והוא חולה במחלה אנושה, מחלה של קריסת מערכות, לב, ריאות, מוח וכדומה.
כן.
הוא לא מאריך חיים מלבד מספר חודשים. בשביל לתקן או למנוע את המחלה הזאת, או לאפשר לנשים האלו, המסכנות שלא יכולות ללדת, או לא יכולות ללדת ילד בריא, הוצע תהליך של העברת גרעין התא. בשלבים שונים של התפתחות הגרעין, לא חשוב, העברת גרעין התא. מה זה אומר? מוציאים את הגרעין מהתא של האישה שהיא נשאית של המחלה, מוציאים גרעין מיטה של תורמת, שהוא בריא, אתה בריא, את מיטוכונדריה בריאים, ושותלים את הגרעין שהוצא מהתא של הנשאית לתוך התא, תא ביצית, של האישה הבריאה. וכך מרפים במרכאות את המיטוכונדריה, וגורמים לכך שיוולד ילד בריא, ואומנם השיגו לפחות שני ילדים בעולם, שהם בריאים אחרי שאימותיהם היו נשאיות של המחלה המיטוכונדריאלית.
טכנית, הילד הזה גנטית שייך
99% הוא שייך לאימא הביולוגית שלו, שהרתה וילדה אותו, ואחוז אחד זה חומר גנטי של מישהי אחרת, וכך נאמר שזה ילד לשלושה הורים שנותנים את הזה.
אבל נשמע שזה
99% הוא הילד של האימא הביולוגית. שילדה אותו, אחוז אחד של התורמת, ויש עוד את הזרע של הבעל.
כן, אז זה נשמע כי זה הוצג בכוונה כשלושה הורים, כי זה נשמע באמת מרשים, אבל אתה אומר
ש... זה נשמע יותר מעניין שלושה הורים, אבל האמת זה לא שלושה הורים שתורמים אותו דבר לילד. נכון, שללא התורמת לא היה נוצר הילד, אבל החומר הגנטי הוא ממש מעט. זה שונה לחלוטין מתרומת ביצית, שזה אלטרנטיבה אחרת. אם משתמשים בתרומת ביצית בשביל להתגבר על המחלה הגנטית, אז כל החומר הגנטי הוא של התורמת. בזה אנחנו עושים לעתים, ועד אז עשינו את זה.
זאת אומרת שהילד...
אבל זה לא מה שנעשה עכשיו ביוון או בספרד. ביוון או בספרד וקודם באוקראינה, אני מוכרח לציין, לפני כשנה יצאו האוקראינים מקייב בהודעה שהם השיגו שני הריונות, במקרים אחרים, במקרים שהשתמשו בטכנולוגיה הזאת, לטפל בנשים בריאות שהן אינן נשאיות של מחלה גנטית, אלא שהן נכשלות שוב ושוב ושוב בהפריה חוץ-גופית. והטענה היא, או הרעיון שבבסיס הגישה הזאת, הוא שהן נכשלות בגלל שגם אצלם המיטוכונדריה לא תקינים. הן לא תקינים עד כדי כך שלא נותנים בכלל ילד. אולי יש מעט מיטוכונדריה, אולי התפקוד שלהם לא נכון, ולכן אנחנו ניצור תא ביצית חדש, שבו המיטוכונדריה תקינים, וכך נאפשר לזוגות העקרים את ההצלחה של הפריה חוץ-גופית.
וזה עבד
עכשיו ביוון, אבל, הם בחרו לפחות אותה אישה שילדה, היא בת 32 ועברה 4 טיפולי הפריה חוץ-גופית ללא הצלחה, וזה הביא אותם לנסות. עכשיו צריך להזכיר, במדינת ישראל העסק לחלוטין שונה. 4 כישלונות או 5 או 6 וגם 20 יש לנו בלי סוף, כי מדינת ישראל היא מדינה נאורה שמאפשרת לזוגות טיפולים עד אין סוף עד להשיג שני ילדים. ומכאן יש המון כישלונות. השאלה היא מתי אתה בא ואומר, אוקיי, זה הפתרון, אצלי בטיפול יש בכל עת 10 מקרים שנכשלו 4 פעמים. אם הייתי משמש בטכנולוגיה הזאת, היינו כל היום עוסקים בזה, ולא כך, עדיין מצליחים, חבריי ואני, גם אחרי 4 ו-5 כישלונות, על ידי שינוי כזה או אחר, ולא שינוי דרסטי כמו שנעשה שם,
כן.
להשיג הריון. זאת אומרת שזה מוקדם מדי, ולא ברור. א', לא ברור שהבעיה של הכישלונות היא במיטוכונדריה, כי זה שהצליחו בפעם חמישית זה לא אומר, גם לי יש הצלחות בפעם החמישית בלי לעשות את זה. ושניים, אם גם זה הועיל, אז מתי אתה נוקט בשיטה הזאת?
טוב,
מתי? לאיזה נשים אחרי כמה כישלונות וכולו.
כן, אני מנסה להבין, אתה הסברת לנו שהמיטוכונדריה זה בעצם תחנת הכוח או מפעל האנרגיה של התא. זה משהו שהוא מועד לפורענות? זאת אומרת, זה משהו שהוא עלול...
הוא מועד לפורענות במחלות מיטוכונדריאליות שהן בסך הכל נדירות. נכון שיש מחקרים רבים שאומרים שיש קורלציה, יש תאימות בין מספר ותפקוד המיטוכונדריה ליכולת שתא ביצית ליצור הריון. זה נכון, וראו כל מיני מחקרים שאם המיטוכונדריה מספרם קטן, אז היכולת ליצור הריון הוא קטן יותר. יש מחקרים שמראים שמיטוכונדריה הם חשובים בתהליך ההפריה. אבל לא צריך לרוץ ולהגיד שכל מקרה שנכשל 4 פעמים, יש בו בעיה במיטוכונדריה ובואו נעשה את התהליך. זה הסתייגות אחת. והסתייגות שנייה היא שעדיין אנחנו לא יודעים מספיק טוב, בכל זאת יש עירוב פה של חומר גנטי משני מקורות או 3 מקורות, אנחנו לא יודעים מה ילד יום ומה ילד ילד.
יש מצב שתהיה תוצאה לא צפויה לעירבוב הגנטי הזה.
יכול בהחלט להיות שהעירוב הגנטי הזה יביא תוצאה. התוצאה לא ברורה, שתתבטא לאו דווקא בלידת הילד, אלא אולי בגיל כעבור כמה שנים, אולי בפוריות שלו וכדומה. ויש הסתייגות נוספת, שאנשים יראים מהנדסה גנטית. יראים מהנדסה גנטית, כי אומרים פה, אנחנו פולשים לתכנון של הטבע. אנחנו מתכנתים את העובר, ואם אנחנו מתכנתים את העובר ככה היום, אפילו באחוז אחד של חומר הגנטי שלו, מחר אנחנו נשנה את ה-90% של החומר הגנטי, ויבואו בדרישות של ילד בלודיני, וילד עם עיניים כחולות, וגבוה וכדומה, שיהיה מועמד לראש ממשלה. וזה...
יש גן שהופך ילד למועמד לראשות ממשלה? מעניין אם אפשר למפות גן.
יכול להיות שיגלו אותו, צריך לחפש אצל נתניהו גנץ ולמוד.
מעניין מאוד. אני מודה לך על השיחה הזו. חלוץ ההפריה החוץ גופית בישראל, פרופסור שלמה משיח, תודה לך.
שלום, שלום, כל טוב.
שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות. שלום לך, האיש שלנו בהוליווד, יונתן גטלי שעבר. אנחנו מסכמים את השבוע... וגם נאמר חג שמח, טורף אפריקאי קדמוני במשקל של כ-1,500 קילוגרם התגלה נחש איכן.
איכן?
במגירה במוזיאון בקניה.
באמת?
כן, כן. מתברר שבמוזיאונים יש הרבה מאוד ממצאים שעדיין גם לא מוצגים לציבור הרחב. לעתים כל מיני חוקרים מגיעים, בוחנים את הממצאים האלה ומגיעים למסקנות מטורפות, כמו למשל, הנה, קיומו של הטורף הזה. מדובר ביונק שחי באפריקה לפני 22 מיליוני שנה.
הוא לא חי במגירה.
הוא לא חי במגירה, הוא חי לפני 22 שנים. אין צורך במגירה באמת כדי שהוא יחיה. לא כמו דג במים. עכשיו, הוא עמד בראש שרשרת המזון ביבשת אפריקה, וזה היונק היבשתי הגדול ביותר שהיה שם, אוכל הבשר הגדול ביותר שידוע למדע. הוא לא משתייך למשפחת החתולים, אלא דווקא קרוב רחוק של הצבוע, הוא דמוי צבוע, אבל זה לא, הוא לא מהמשפחה שלהם ליתר דיוק. כתבה על כך פורסמה בעיתון הארץ, ואנחנו שוחחנו בעניין הזה עם המומחית להתנהגות בעלי חיים ממכון דוידסון, דוקטור יונת אשחר.
שלום שלום, בוקר טוב.
ספרי לנו על היצור הזה שאנחנו מגלים אותו פתאום במגירה, באמצע החיים.
כן, פתאום במגירה, כמובן הוא עצמו לא היה במגירה, אבל היו כמה שיניים שלו ועצמות נוספות. הוא בעצם סווג... בצורה לא נכונה כצבוע, ישב במגירה שהיה כתוב עליה צבוע, וחוקר שהגיע למוזיאון בקניה כדי בעצם לחקור את המשפחה הזאת של הטורפים, שזה משפחה שהיא נפרדת מהכלבים, לא כלבים, לא חתולים, לא צבועים, משפחה שונה שהייתה פעם באמת לפני מיליוני שנה, מצא את זה, והבין שזה לא צבוע, אלא זה משהו אחר.
אז מה זה המשהו האחר הזה? ומה, הוא עמד בראש שרשרת המזון? זאת אומרת, הוא היה מעל האריה, מעל משפחת החתולים, מעל הכל?
הוא היה בהתחלה, הוא היה בלי החתולים. הוא הגיע מאפריקה. בעצם השם שנתנו לו זה סימבקווה קוטוקה אפריקה. שהמשמעות של זה בסווהילי זה אריה גדול מאפריקה. אבל הוא לא אריה. זה רק שם.
לא, אריה ושוקל 1,500 קילוגרמים, נכון? ענק.
1,500 קילוגרמים. יש לו שיניים תוכנות באורך של 6 סנטימטרים וניבים באורך 10 סנטימטרים. החוקר שמצא אותם, תיאר אותם כניבים בגודל של בננות. ממש ממש גדול. לא היית רוצה לפגוש אותו כנראה. והוא התפתח באפריקה בזמן שמשפחת החתולים... והכלבים בעצם התפתחו ביבשות הצפוניות יותר.
וואו.
זה עוד היה כשאפריקה הייתה רחוקה מאסיה ואירופה.
אז איך נראית...
ב-20 מיליון שנה בערך היבשות התחילו להתקרב, ואז המשפחה הזאת קוראים לה הינודונט, שזה ינודונט, שזה שיני צבועים, כי השיניים שלהם היו דומים, השיניים שלהם היו דומות לשיניים של צבועים, הם התפשטו קצת לתוך אירופה ואסיה, והחתולים והכלבים הגיעו מאירופה ואסיה לאפריקה.
ומה עוד יודעים על היצור הזה? אוקיי, יודעים את משקלו, את גודלו, פחות או יותר את העובדה שהוא אכל בשר, מה עוד יודעים עליו?
כן, יודעים לפי השיניים שלו שהוא היה מה שנקרא הייפר פרדטור, זאת אומרת שהוא התקיים כמעט אך ורק על בשר, והם חושבים שזה מה שהוביל להכחדה שלו בסופו של דבר, ש... האקלים השתנה והשפיע על הטרף שלו, אז בעצם לא היה לו שום דבר לאכול והוא נכחד. יודעים שכל המשפחה הזאת נכחדה בערך לפני 5 מיליון שנה.
והמשפחה הזו היא לא משפחת החתולים, וזו גם לא משפחת הכלביים או הצבועים וכו'. זאת אומרת, זו משפחה נפרדת לגמרי.
משפחה נפרדת לגמרי, שושלת אחרת של טרופים, שהייתה מאוד מרכזית באפריקה, באמת עד לפני רק כמה מיליוני שנה, ונעלמה.
עכשיו, זו לא הפעם הראשונה שמגלים במוזיאון ממצאים שרק אחרי שנים מבינים את המשמעות שלהם, נכון?
לא, לא, זה היו דווקא בשנים האחרונות כמה וכמה מחקרים כאלה, כן. גם של כל מיני סוגי דינוזאורים, גם של מינים אחרים. במוזיאונים יש אוצרות של פשוט עצמות על עצמות שנמצאים במגירות, לפעמים בכלל מסווגים בצורה לא נכונה, כמו שהיה פה. לפעמים לא ברור בדיוק מה היה בידיים של חוקרים כשהם שמו את זה שם, הם לא ידעו מה יש להם בידיים, הם פשוט שמו את זה באיזה מגירה ושכחו מזה. וזה נהיה די נפוץ בשנים האחרונות שחוקרים עושים חפירות במגירות של מוזיאונים.
די מדהים הדבר הזה. רק תזכיר לנו לסיום השיחה שוב את השם של היצור הזה, ואני אנסה כמובן לחזור על השם ללא הצלחה.
סימבה קובואה קוטוקה אפריקה.
סימבה קובואה, טוקה אפריקה. משהו באפריקה. טוב, זה מספיק קרוב. אני מודה לדוקטור יונת אשחר, מומחית להתנהגות בעלי חיים במכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע, מועדים לשמחה, תודה רבה על השיחה.
שלושה שיודעים.
שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות, תוכנית סיכום שבוע חגיגית, חג שמח, ערב חג, אני דודו ארז, איתי באולפן, האיש שלנו בהליווד, כתב התרבות של תאגיד השידור הישראלי, מגיש העסקת גיבור תרבות, יונתן גת לשעבר ג'ט, לשעבר ג'י, לשעבר פוסטרוף. שלום לך.
שלום דודו.
טוב, אתה חמוש בשלל המלצות מה אפשר לעשות בסוף השבוע. זה רגע לפני שנספר לכם מי עמל המשדר. בשעה הזו נשמע שלל שיחות שערכנו השבוע, כמו למשל, שים לב, בנוגע לתאי מוח של חזירים מתים שהושבו לחיים. חוקרים הצליחו להקים לתחייה תאי מוח של חזירים מתים שנשחטו שעות לאחר המוות ושעות לאחר שלא זרם דם במוחות האלה.
איך זה יכול להיות?
כן, כן, שווה להאזין. אחרת זה לא היה אייטם בתוכנית שלנו. יש תקווה אם אתה חזיר.
יש חזירים אחרי המוות.
ודאי, וגם נדבר על נשמע שיחה שערכנו על קרדית האבק, בכלל על אלרגיות, ועל סוגיה מסקרנת בנוגע לעננים. האם החומר שלך מגובה בענן?
כן.
כולנו משתמשים בעננים דיגיטליים, אבל האם אנחנו מתקרבים לסוף עידנה? החזינו לנתונים בענן, מתברר שזאת תנועת מטוטלת, וכעת המגמה היא מתהפכת, ואנחנו נפסיק אולי לשמור את הקבצים שלנו בענן, ונשיב אותם שוב לקוננים הקשיחים.
לסידיז?
לסידיז, לדיסק, לקלטות, ה-TDK, וקלטת הסוני, ה-VHS.
בבטא? ביומטיק?
ודאי, בדיוק.
מיני דיווי?
אם כן, מיני דיסק, כן, איזה עוד פורמטים היו?
ווקמן?
כן, לייזר דיסק, נכון.
ווקמן?
וווקמן, תודה רבה.
זה שהיה פעם קומפקט דיסק נייד?
מה זאת אומרת? ודאי שכן.
דיסקמן, דיסקמן.
קומפו, ודאי, מה אתה אומר? זה כאילו לא, זה לא היה חלק מחיי האורך שלנו, רז חסון. המפיקה היא אלכסנדר לויקר, גם אבי שמאי סייע בהפקה לביצוע הטכנית די ג'לון מקלר. תודה רבה ליגאל שפירא שמלווה אותנו. אתם מוזמנים להאזין לו בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון החינם מכאן אודי. רגע לפני שנשמע את השיחה הראשונה שערכנו עם דוקטור נועל בלדה על אותם חזירים שהושבו, סוג של הושבו לחיים. מיד נבין שזה לא ממש כך. איש שלנו בהליווד יונתן גת.
זה שקר?
לא, אבל זו הגזמה לצורך הכותרת, ומיד דוקטור...
זה כמו אסטרולוגיה.
אם כן, כמה דבר ונהיה.
זה עבודת אלילים, זה שלושה שיודעים, ועבודת אלילים, זה מה שקורה בתוכנית הזאת.
האשמות חמורות במיוחד, אתה היום לשונך הרסית במיוחד.
תשמע, בהוליווד אנחנו חייבים לעשות פרובוקציות.
יפה, הנה חוללת.
ככה השחקנים מתקדמים, ככה זה עובר. תמיד סמי, סליחה, מוצרים קהילים, חומרים אסורים.
עצרת בזמן, עצרת בזמן. רגע לפני שבאמת נשמע את השיחה הראשונה עם דוקטור נועל בלדה, אתה חמוש בהמלצות מה אפשר לעשות סוף השבוע החגיגי הזה.
בהחלט. אני אקח אותך אפילו יום אחד קדימה, אחרי הסוף השבוע הזה, ליום ראשון ברשותך.
כן, מה אתה לעשות?
ביום ראשון, בשעה 20:00, במקום שנקרא התיבה, שזה בשדרות ירושלים 19 בתל אביב.
בשדרות ירושלים ביפו תל אביב.
ביפו.
Yes.
יפתח מזרחי, שהוא שחקן וזמר ורקדן ובחור מאוד מוכשר, הוא ישיר יחד עם דורי פרנס. דורי פרנס הוא מהמתרגמים המהוללים בארץ למחזות, בעיקר עשה עיבודים יפים למחזותיו של ניסים אלוני ואחרים. הוא ינגן על פסנתר, יפתח מזרחי ישיר את שיריהם שמשוררים דגולים, כמו דוד אבידן ונתן זך ואבות ישירון, וגם שירים של ויליאם שייקספיר, תגיד על זה, ולאה גולדברג, ועוד ועוד, חזי לסקלי. ואז זה קורה ביום ראשון, בשעה 20:00, בתיבה, בסדרות ירושלים 19, יפתח מזרחי, כדאי לעקוב, כדאי לבדוק, כדאי להגיע לשם, בחור מוכשר מאוד.
תודה לך על ההמלצה הזו, ואנחנו עוברים למוחם של חזירים מתים. חוקרים הצליחו להקים לתחייה תאי מוח של חזירים מתים שעות לאחר המוות, ושעות לאחר שלא זרם דם במוחות האלה. המוחות של החזירים לא חזרו לתפקד במלואם, אבל כלי דם במוחות כן חזרו לתפקד. חלק מהתאים חזרו לפעילות של חילוף חומרים, ואפילו הגיבו לתרופות. והחוקרים גילו פעילות חשמלית בחלק מהנוירונים במוחות האלה. החוקרים הם מאוניברסיטת ייל, והם ביצעו את הניסוי על מוחות של עשרות חזירים שנשחטו לשם אכילה. המוחות היו ללא דם, כפי שאמרתי, ובטמפרטורת החדר כ-4 שעות. מה המשמעות של הממצאים האלה, שאגב פורסמו בכתב את Nature? שוחחנו בעניין הזה עם דוקטור נועה אלבלדה ממרכז סגול למוח ותודעה, מרכז הבינתחומי הרצליה.
שלום, שלום.
מה זה אומר שבסופו של דבר, מלבד כמובן לא לאכול בעלי חיים, שזה עוד הוכחה לזה, זה מקריפ, אבל תארי לנו, אולי אני מעט הגזמתי, ניסיתי לדייק, אז מה כן הצליחו לשחזר או להקים לתחייה או לעורר לחיים ומה לא?
אז הם בעצם אמרו שהתאים במוח, בניגוד למה שהיה נהוג לחשוב, לוקח להם קצת יותר זמן להגיע למצב שהם כבר לא תפקודים ממה שחשבו. בעצם ההנחה רווחת היא שהמוח, ברגע שהוא לא מקבל דם וחמצן, תוך כמה דקות, מתחילים כבר תהליכים של נזק בלתי הפיך. כן. ומה שהחוקרים האלה הראו, שהחלון הזה שבו באמת המוח הולך ומתנוון, הוא הרבה יותר ארוך ברמה של שעות. מה שהם הצליחו לשחזר, אני רק אגיד, שהם הזרימו לתוך המוח מין תמיסה מיוחדת כזאת, שסיפקה לו כל מיני חומרים בסיסיים שהוא זקוק להם, וכתוצאה מהטיפול הזה, זה נעשה 4 שעות אחרי ששחטו את החזירים, וכתוצאה מהטיפול הזה הם הראו שהם מצליחים לשקם תפקודים תאים מאוד מאוד בסיסיים. למשל הם הראו שכלי הדם במוח מסוגלים שוב פעם להתכווץ ולהתרחב. הם הראו שחלק מהתאים בתוך המוח, לא נוירונים אלא תאים אחרים שנקראים תאי גליה, הם מסוגלים להגיב לכל מיני חומרים שקשורים לדלקת מוחית וכו'. והם כן הראו שחלק מהנוירונים כשהם הכניסו בתוכם אלקטרודה ונתנו להם זרמים חשמליים, התחילו להגיב. הם אפילו זיהו קצת פעילות ספונטנית חשמלית, אבל כמו שאמרת, זה ממש לא מוח ש... זה לא שהמוח התחיל לעבוד שוב, אלא זה הייתה פעילות בתאים בודדים, לא שום דבר שיכול לייצר מודעות, תפיסה ודברים כאלה.
מעניין, אבל מה המשמעות של המחקר הזה? זאת אומרת שכן, משהו פה כן הצליחו למצוא.
נכון, אז אני אגיד שמתחילת משמעויות, קודם כל ברמה יותר פרקטית, זה כן יכול ללכת לכיוון שלא של מוחות מתים, אבל אם נחשב למשל על מוחות של אנשים שעברו שבץ, שזה בעצם מצב שבו חלקים מסוימים מהמוח אכן לא מקבלים דם וחמצן, אז יכול להיות שיש שם, אם אתה מתבסס על השיטה הזאת ומפתח אותה ומשכלל אותה, יש פה איזה משהו שיכול באמת לעזור לשקם אזורי מוח שעד היום אמרו כבר טוב אין מה לעשות, הם היו יותר מדי זמן בלי דם ובלי חמצן. ברמה המחקרית זה יכול לקרב אותנו למצב שבו אנחנו מצליחים לחקור מוחות שלאחר המוות כמוחות שלמים. היום לא עושים את זה, היום אתה חוקר רק מוחות אחרי שאתה חותך אותם לפרוסות ושם אותם בצלחת. וגם ברמה האתית...
צלחת זה הכרח המציאות? זאת אומרת, זה כאילו...
אחרי שאתה מוציא את המוח מהגולגולת, בערך אם אתה רוצה לחקור אותו,
כן. פורסים את זה ושמים בצלחת.
פורסים ושמים בצלחת, כן.
וואו, לא נעים.
לא נעים, וברמה האתית כמובן יש פה כל מיני שאלות לגבי תרומת איברים, זאת אומרת, האם אנחנו צריכים לחכות יותר זמן לפני שאנחנו מכריזים על מוות מוחי וכל מיני שאלות כאלה שהמחקר הזה באמת העלה.
טוב, אז אפשר לחלץ כותרת מהדברים שלך, שבקרוב נוכל למצוא מומיות בנות אלפי שנים במצרים ולהקים אותן לתחייה, והן תחיינה בינינו.
בהנחה שזה מומיות של חזירים כרגע, אבל כן.
חזירים, וואו. טוב, בעיקר לא לאכול חזירים. עוד סיבה, לא?
חס וחלילה.
לא, אוקיי. טוב, זה מרתק ומדהים, וכן יש פה משהו, אני מבין שבאמת אי אפשר כמובן להשיב את הגלגל לאחור, אבל ככל הנראה, כפי שאת אומרת, כן, במקרים של שבץ או פגיעות מוחיות, יכול מאוד להיות שבאמצעות השיטה הזאת, שוב, אני לא יודע מה בדיוק הם עשו, אבל באמצעות השיטה...
אתה בעצם יכול לפתוח פה איזשהו חלון הזדמנויות, שנותן למוח הזדמנויות יותר ארוכה לשקם את עצמו.
מעניין מאוד.
ושוב, אתה יודע, עוד 20-30 שנה, אולי נתחיל להחזיר אנשים לתחייה.
כמובן, זה מה שצריך פה, לאור מצב היוקר המחיה והנדלן.
אתה שם לב שהשיחות שלנו הופכות להיות יותר ויותר מדע בדיוני, כן? פעם קודם דיברנו על כוכב הקופים, עכשיו אנחנו
זה מביא רייטינג. פנטזיות מביאות רייטינג, אין מה לעשות. הנגשת מדע זה אומר גם הגזמה ודיבורים על מדע בדיוני. אין מילות.
אבל תזכור שמה שהיום הוא מדע בדיוני, עוד 20 שנה הוא כבר מדע.
כן, לא, אני מקווה מאוד. לגמרי, כן. תודה רבה לדוקטור נועה אלבלדה ממרכז סגול למוח, ותודה למרכז הבינתחומי הרצליה. תודה רבה לך.
אין בעיה.
שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות. תוכנית סיכום שבוע חגיגית במיוחד, חג שמח. האיש שלנו בהליווד יונתן גת לשעבר, פוסוף, שלום לך.
שלום, תודה.
אביב הגיע, פסח בא, וגם האלרגיות הגיעו. רגע לפני שנשמע את השיחה שערכנו עם דוקטור שירה בן אור בנוגע לאלרגיות.
קרדיט האבק.
זהו, נדבר גם על קרדיט האבק וגם על אלרגיות. אתה יוצא לטבע, אתם שם בהליווד, או שאתם חיים כבר במציאות שהיא סוג של סימולקרה של סימולקרה?
אצלנו אין טבע בהוליווד.
אין טבע.
זה הכל עשוי מפלסטיק.
וזה טוב.
ותדע לך שזה יותר טבעי מטבעי.
אין טבעי כמו הפלסטיק שלכם. אז אנחנו רוצים לשמוע את השיחה שערכנו עם הרופאה דוקטור שירה בן אור, רופאה ביחידה לאלרגיה ואימונולוגיה ואחראית על מרפאת האלרגיה בילדים במרכז הרפואי תל אביב איכילוב, שניסתה להסביר לנו מה הקשר, וגם הצליחה כמובן, בין פריחה בטבע לבין אלרגיות.
בוקר טוב.
טוב, נתחיל משאלת השאלות, מהי אלרגיה? מה זה?
אוקיי, אלרגיה זה סוג של תגובה לא תקינה של הגוף לחשיפה לאלרגן, בדרך כלל זה חלבון, שבדרך כלל הוא לא מזיק לגוף, אבל הגוף מזהה אותו בטעות כמשהו מזיק שצריך ליצור נגדו נוגדנים, יוצר נוגדנים מסוימים שגורמים עם חשיפה לאותו חומר לשחרור של חומר שנקרא היסטמין, שגורם לתסמינים האופייניים של גרד, התעטשויות, נפיחות, אדמומיות, דמעת.
אבל מלכתחילה זה אמור היה להיות מנגנון הגנה של מערכת החיסון מפני מזיקים או גורמים מזיקים?
המנגנון הזה של יצירת נוגדנים מסוג IG, והסוג המסוים שגורם לשחרור הסתמן ולתסמינים האלה, הוא נועד במקור ליצירת התגוננות כנגד טפילים. כיום אנחנו הרבה פחות חשופים לטפילים, ובגלל התנאי הסביבה השונים שלנו, הרבה פעמים נוצרים נוגדנים כאלה בחשיפה לחומרים שלא מזיקים לנו.
זאת אומרת, ככל הנראה באמת זכר לאיזשהו מנגנון ששרת או פעל לטובתנו בעבר, וכעת אנחנו נאלצים להתמודד עם השיבוש של המנגנון הזה. כן. אוקיי, למה אלרגיה יכולה לגרום? זאת אומרת, מה הסקאלה שפורסה בפנינו משום דבר עד למוות?
אז כן, ככה תלוי באיזה מערכת ובמה מנגנון החשיפה. בדרך כלל, אם אנחנו סובלים מאלרגיה נשימתית לאלרגנים בסביבה שאנחנו נושמים אותם, אלרגנים נישאים באוויר, הסימפטומים יהיו בין התעטשויות ונזלת וגירוי בעיניים, ועד שיעול, קוצר נשימה ואפילו התקף אסמה, אבל זה לא יהיה ברמה של סכנת חיים. אם לעומת זאת אנחנו סובלים מאלרגיה לאיזשהו אלרגן שאנחנו נחשפים אליו באכילה, כמו למשל בוטנים, חלב, ביצים, ונאכל את אותו אלרגן, את אותו מזון,
כן.
מי שאלרגי לאותו מזון כן יכול לסבול מתגובה אלרגית מסכנת חיים, אנחנו קוראים לזה אנפילקסיס, וזה כן יכול להיגרם, להסתיים בסכנת חיים ואפילו מוות.
שאלת השאלות היא, למה פריחה בטבע, מה יש באבקנים, בפרחים, שגורם לנו לאלרגיות?
אז יש כל מיני מאפיינים של אבקנים שונים, לא כל אבקן של כל צמח הוא אלרגן, יש לו את הפוטנציאל לגרום לאלרגיה. זה תלוי בגודל של האבקן, במבנה התלת מרחבי שלו, ביכולת שלו להיות נישא באוויר. למשל דווקא אבקנים גדולים, כמו של עץ האקליפטוס, נוטים לשקוע מהר מאוד לקרקע, ואנחנו לא כל כך מפתחים אלרגיות אליהם. אבקנים קטנים, כמו אבקנים של עץ הזית, הם כן נישאים למרחק באוויר ונכנסים לדרכי האוויר, ואנחנו יכולים לפתח אלרגיה אליהם יותר בקלות.
מה הפתרון אם אני רוצה לצאת בכל זאת אל הטבע? אני משפחתי ואני חושש מאלרגיות, מה אפשר לעשות מלבד מסכה אולי על הפנים, או לראות את הטבע ביוטיוב?
קודם כל אני כן ממליצה לצאת אל הטבע. חלק מהסיבות שנגרמות אלרגיות, גם בדרכי אנשים וגם מזון, היא בעצם חשיפה מצומצמת לטבע וחיים בתנאים סטרילים ובתוך הבתים, והיעדר חשיפה לויטמין, חשיפה לשמש, ויטמין, זה אחד מהדברים שגורמים יותר לאלרגיה. אז אני כן ממליצה לצאת. מי שיודע שהוא סובל מאלרגיות עונתיות בעונת האביב, אז אפשר לקחת תרופה או דרך הפה או בתרסיס אפי. התרופות האלה חלקן עדיף להיבדק על ידי אלרגולוג כדי לדעת למה אתה אלרגי, ואז אפשר גם להימנע מחשיפה. למשל, אם אני יודעת שאני אלרגית לפריחת עץ הזית, שזה פורח עכשיו באביב, ממרץ עד תחילת יוני, אז אני יודעת שבעונה הזאת אני צריכה להיות מצוידת בתרופות לטיפול סימפטומטי, שזה יכול להיות תרופות כדורים של אנטי-היסטמינים דרך הפה, או תרסיס לאף. עדיף כמובן, התרסיסים הם במרשם רופא, התרסיסים שניתן לרכוש בבית המרקחת ללא מרשם רופא הם דווקא גורמים לנזק ולהתמכרות. אז מומלץ לבקר אצל אלרגולוג, אבל חלק גדול מהתרופות אפשר גם להשיג דרך רופא משפחה.
האם זה משהו שאפשר לפתור? זאת אומרת, אני יכול להרגיל את הגוף להתמודד עם חומר מסוים? הרי מקובל לחשוב, ושוב, אני לא יודע אם יש ביסוס מדעי לטענה הזו, שהעובדה שילדי ישראל אוכלים חטיף בוטנים זה או אחר, זה משהו שמונע אלרגיות. כך זה עובד?
כן. למעשה, יש עניין, זה קצת שונה באלרגיה למזון ובאלרגיה אלרגנים נשאפים באוויר, אבל בעיקרון באלרגיה למזון יש עניין של חלון הזדמנויות, חלון זמן מסוים שהוא בינקות בין גיל 4-6 חודשים, שאם אנחנו נחשפים למזונות בתקופה הזאת בחיים באופן שגרתי, לא חד פעמי אלא בוטנים בצורת במבה או חמאת בוטנים כמה פעמים בשבוע לאורך זמן, הגוף מזהה את זה כמשהו ש צריך לסבול אותו, להכיר אותו, ולא לייצר נגדו נוגדנים. ואם אנחנו נחשפים לזה בגיל מאוחר יותר, או לעתים נדירות, אז יש יותר סיכוי לפתח לאותו מזון אלרגיה. בהקשר של האלרגיות הנשימתיות, אז אנחנו יודעים שחשיפה קבועה, בתדירות קבועה לאלרגנים, יכולה לרפא את האלרגיה. אנחנו קוראים לזה טיפול שהוא מאוד ותיק, יש אותו כבר עשרות שנים, נקרא אימונותרפיה, שבטיפול הזה אנחנו בעצם מזריקים למטופלים שסובלים מאלרגיות נשימתיות קשות, אנחנו חושפים אותם בזריקה לאותו אלרגן שהם אלרגים אליו, במינונים הולכים ועולים, ואז כשאנחנו מגיעים למינון מטרה, הטיפול הזה נמשך בין 3-5 שנים, ובסופו, יש אפילו במהלך הטיפול אפשר להרגיש ירידה משמעותית בתסמיני האלרגיה לאורך זמן.
אנחנו מודים לך על השיחה הזו, דוקטור שירה בן אור, תודה רבה לך.
בבקשה.
שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות, תוכנית סיכום שבוע חגיגית, במיוחד חג שמח, אני דודו ארז, איתי באולפן, האיש שלנו בהוליווד יונתן גת לשעבר, ג'ת לשעבר, ג'ה לשעבר, פוסטרוף, שלום לך.
הוא מגיש התוכנית Culture Hero,
גיבור תרבות. תגיד לי, האם אתה מגדל חיית מחמד בבית?
בהחלט,
כלב?
כלב קטן שקוראים לו ג'ינג'י, אבל... הוא האמת היא נורא גדול כבר.
אז בוא אני אגלה לך שאתה מגדל עוד מאות חיות בבית, והן קרדיות אבק הבית. יש לך על המזרן, אם תרצה או לא, על הקרית, מעין קנימות קטנטנות.
אבל הן לא עולות הרבה כסף, לא צריך לגדל, כאילו אין אילוף.
לא, הן ניזונות מתאי אור מתים בדרך כלל שלנו, ולכן הם נמצאים שם. ואנחנו אלרגיים לפליטה, אין דרך אחרת לומר את זה, לצרכים שהן עושות.
רפאפוי.
כן, לא נעים.
נשמע מזעזע.
לגמרי, אנחנו דיברנו על קרדית אבק הבית עם ורד שפירה, ביולוגית במכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע.
בוקר טוב, מה שלומך?
אני חושש מקרדית האבק, למרות שיש לי בבית, לא אומר מזיקים, אבל חרקים שאני רואה. זאת אומרת, קרדית האבק זה משהו...
אגב, לא, צדקת בהכל חוץ מהמאות. המאות היה בעייתי שם.
אבל זו הגזמה?
הרבה יותר.
די, אוקיי, חששתי שאני מגזים, אבל כן, הרבה יותר. אז קודם כל, זה משהו שאפשר לראות בעיניים?
אפשר אם מסתכלים ממש טוב, אבל זה מאוד מאוד קשה, כי קרדית האבק, הגודל שלה, של קרדית ממש גדולה, זה פחות מחצי מילימטר.
וואו. אז עכשיו, אז היצור הזה, איך הוא מגיע לספות שלנו? איך זה מגיע לבתים שלנו?
תראה, הם נמצאים בכל מקום. אז זה צריך להתחיל מזה שקרדיות הן בעצם, קרדיות האבק הן בעצם עקריות. עקריות הן קבוצה שייכים למחלקת החבישניים, ותת מחלקה זה עקריות. בתוך העקריות אנחנו יכולים למצוא את קרדית הבית, למשל בקבוצה אחת, את הקרציות שהן טפילים או תתי דם, שאנחנו מכירים אותם מכלבים וחתולים. והם חיים עלינו, הם חיים על האור שלנו, הם ניזונות, הם ניזונים מתאי אור מתים, ולכן בכל מקום שיש בני אדם, יש גם קרדיות, כי זה מה שהן אוכלות והן חיות ממש על האור שלנו, והן לא יחידות, למעשה אנחנו סביבת גידול להרבה מאוד יצורים שחיים על גבי האור שלנו, שניזונים מהגוף שלנו, וזה בסדר.
זאת אומרת, זה בסדר שחיות עלינו קרדיות בין היתר, את אומרת. אנחנו
נכון.
סוג של ביוטופ מהלך כזה. אבל זה בסדר, כפי שאת אומרת.
זה בסדר גמור. עכשיו, הן חיות, הן אוהבות אזורים לחים.
כן.
אחוזי לחות יחסית גבוהים, הן אוהבות חום. והן חיות בתוך הקריות שלנו, בתוך המזרנים, באזורים חמימים ולחים בתוך הבתים, בגלל זה הן יותר נפוצות בתוך הבית מאשר בחוץ. ויש זכרים ונקבות. הזכרים חיים משהו כמו 10 ימים, הנקבות חיות הרבה יותר, כמה שבועות, עד חודשיים, אפילו משהו כמו חודשיים.
כי יש את עניין הסבתאות כמובן, אין דואגות לנכדים, כמו אצל בני אדם.
אבל מחזור החיים שלהן יותר ארוך, כי הן צריכות להטיל ביצים, להשלים מחזור חיים ארוך יותר שלהטילת ביצים.
אבל זה לא יצור שהוא מסוכן, נכון? מלבד זה שהוא גורם לאלרגיות, ואני רוצה לדבר על העובדה ש... למה אני אלרגי בדיוק?
אז אנחנו אלרגיים לאלרגן שנמצא בתוך ההפרשות שלהם. כלומר, אנחנו לא אלרגיים לקרדית עצמה, ליצור עצמו, אלא להפרשות שלהם, כשבמהלך החיים, הערכה היא שקרדית בוגרת במהלך חייה, מפרישה כ-2,000 חלקיקי צועיים, נקרא לזה. ובתוך החלקיקים האלה נמצא אלרגן. עכשיו, זה גם אומר שגם אחרי שהקרדית כבר לא איתנו, אם הצלחנו להשמיד אותה, הצלחנו להחליף קרית או... אז עדיין, או להרתיח אותה, עדיין החלקיקים האלה של הצועה שעדיין נמצאים, ולכן אנחנו נפטרים לחלוטין מגורם האלרגיה.
אם רק היינו יכולים להגיע להסדר, כמובן שאת הצועה הם יעשו במקום אחר, הכל היה נפטר.
יש איזושהי הערכה שאומרת שקרית שינה בת 6 שנים, המסה שלה, 10% מהמסה שלה, זה בעצם
חלקי
אור.
די! אומייגאד, לא, אני עכשיו משליך את הקריות שלי בבית, די.
כן, על מזרן, או קל האצבע על מזרנים אומר שתוך 10 שנים הם מכפילים את המשקל שלהם.
אומייגאד, טוב, אני הולך להרתיח את הבית, השיחה הסתיימה.
מצד שני, אתה אף פעם לא לבד, זה גם איזשהו...
כן, האמת שוודאי בעיר הגדולה זה משהו שהוא חשוב, אתה אף פעם לא לבד. טוב, ומה אפשר, אז מה שאפשר לעשות זה פשוט לעברר את הבית, או לגרום איכשהו לשמש להקות על המזרנים, ואז הן מתות?
אז להקות את השמש, אפשר לעבור לאזורים יבשים יותר, כי קרדית האבק הרבה פחות טוב לה באזורים של לחות מאוד נמוכה. ושוב, לא כולם אלרגים.
כן.
ואז גם להיות לא אלרגי ולחיות עם זה, זה גם ממש בסדר.
כן.
ואם אתה אלרגי, אם פיתחת אלרגיה לקרדית האבק, אז באמת לעברר ולעבור לאזורים יותר יבשים. יש כל מיני אמצעים לטפל בזה, אבל חשוב גם להבין שזה בסדר שאת רוב היצורים החיים על כדור הארץ אתה לא מסוגל לראות, והם שם. ואם הם לא היו שם, אולי היה בא מישהו אחר מסוכן יותר, אז כנראה שהכל בסדר.
טיעונים שאנחנו שומעים בדיונים פוליטיים הרבה פעמים. תודה רבה לביולוגית.
אבל זה נכון.
כן, כן. וורד שפירא ממכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע. תודה רבה לך.
תודה לכם.
שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות, תוכנית סיכום שבוע חגיגית. אני דודו ארז, איתי באולפן האי שלנו בהליווד, יונתן גט לשעבר, ג'ט לשעבר, ג'ט לשעבר, וואט לשעבר, וושט לשעבר. שלום לך.
שלום דודו.
האם אתה מגובה בענן?
לא יודע, תמיד אני מרגיש שענן מרחף מעליי. אצלנו בהוליווד כולנו מגובים בענן. כל דמות שמומצאת לסרט,
יורים בך אתה חוזר.
אנחנו מגובים בענן.
ודאי.
זה חלק, דרך אגב, מהביטוח שלנו, חלק מביטוח החיים שלי, זה שיש לי דמות בענן.
אני הבנתי שאגב, אתה ביטחת רק את כפות ידיך במיליארדים.
מיליארדים.
שלא לומר, גם את הג'אט וגם את הפוסטרו.
מה שקרה זה שחברת הביטוח הצטרכה לחתום על פוליסת ביטוח לעצמה.
כדי שהיא לא תקרוס.
כדי שאם לא יקרה משהו,
אז היא תפעל. אגב, אתה יודע שבפועל זה באמת קורה. חברות ביטוח מבוטחות בחברות ביטוח אחרות. זה אמיתי לגמרי.
פה זה באמת מיליארדים.
אני רוצה להודות לך, זה הזמן להיפרד מהעננים הדיגיטליים. האם אנחנו מתקרבים בסוף עידן נחסון הנתונים בעננים? מתברר שהעננים עלינו כולנו שומרים את הקבצים שלנו, הפכו לעמוסים, עלויות התפעול אדירות, ואף אחד לא באמת יכול להבטיח לנו שם פרטיות. אז האם בקרוב נחזור לקונן הקשיח, לפלופי, לדיסק, לדיסקמן, לחוטלות, ולהקת וואם?
יומטיק.
שוחחנו בעניין הזה עם פרופסור שיזף רפאלי, ראש המרכז לחקר האינטרנט באוניברסיטת חיפה, עמית מחקר בכיר במוסד שמואל נאמן לחקר מדיניות ציבורית בטכניון. הנה השיחה.
שלום דודו, מה שלומך?
בסדר, אנחנו מנסים להבין, אנחנו כולנו נהנים מהעובדה שכל הקבצים שלנו זמינים בכל מקום, מכל מחשב. האם זה עידן שיגיע לסופו?
סופו אני לא יודע, אבל בהחלט התבגרותו. אנחנו מדברים על פיתוח של טכנולוגיה שמחזירה את המטוטלת קצת באותו מסלול שבו היא התקדמה ב-10 או 15 השנים האחרונות, הרחק ממיקום של המחשוב והזיכרון אצלנו, אל מיקום מרוחק, בעיקר בידיהן של 3-4 חברות גדולות, גוגל, מייקרוסופט ואמזון, בחזרה אל מצב שאולי הכרנו אותו לפני 20 שנה, שאז גם המחשוב וגם חלק גדול מהזיכרון, היה ממוקם בקצוות, לכן קוראים לתהליך החדש הזה מחשוב קצה. אני לא הייתי ממהר להספיד את התהליך של הענן, הענן עוד יהיה איתנו ויעפוף אותנו שנים רבות.
אני אולי... לא, אני סליחה שקטעתי אותך, אבל אני מבין שבאמת זו תנועה הרמונית או תנועת מטוטלת, אבל רגע לפני שבאמת נדבר אולי על חזרה של חלק מהעיבוד הממוחשב אל ציוד הקצה שלנו, אני רוצה שאולי נלמד באמצעותך על מה שקורה בעננים האלה. איך הדבר הזה קורה? איך כל רגע עולים סרטונים ליוטיוב, עוד ועוד זיכרון אנחנו צריכים? אנשים רצים עם מחשבים שממשיכים לחבר אותם בחוות שרתים?
כן, שלושה דברים מתפתחים במהירות שלא ידענו מעולם. כושר המחשוב שישנו ושאנחנו צריכים אותו מכפיל את עצמו בקצבים שלא היה, ריכרנו אותם. חוק מור, החוק הזה שאומר שהמעבדים ילכו ויעשו יותר מהירים בפחות כסף כל הזמן, רק ממשיך ומשתלט עלינו. דבר שני, העלות של העברת דברים, תכנים ברשת, צונחת. היא צונחת במהירות שמתחרה בצניחת מהירות העיבוד. ודבר שלישי, הנפח, כמויות הנתונים שיש, הם פשוט מסנזרים. אנחנו בעידן שבו כל כמות המידע שיש ברשותנו מכפילה את עצמה פעם בשנה או שנתיים, וגם הקצב של הצמיחה הזאת הולכים וגדלים. את כל הדברים האלה הכנסנו באמצעות כף נעליים אל ענן, והעברנו הרחק ממדפי הספרים שלנו, הכונניות שלנו, וקונני הדיסקים שלנו, אל איזה שהם ריכוזים ברשותן של חברות גדולות. זה גם ליחידים, גם לחברות. תאגידים יותר ויותר אינם נמצאים בשליטה מלאה על התכנים שלהם או על יכולות העיבוד שלהם. הטלפון החכם שנמצא בכיס של כל אחד מאיתנו עושה את מרבית עבודתו בכלל לא בכיס שלנו, אלא באיזשהו מקום מרוחק. שם נמצאת המוזיקה שלנו, שם נמצאים הסרטים שאנחנו צופים בהם, שם נמצאים ספרי הטלפונים שלנו, שם נמצאות בעצם רוב היכולות עד לא מזמן. זה נהדר עד שיש בעיות.
זהו.
וזה מביא אותנו.
עד שיש בעיות, אבל שוב נזכיר שגם כשאני שומר משהו על ענן, ואולי זה מושג מטעה, מדובר בסופו של דבר באיזשהו מחשב או זיכרון פיזי כלשהו.
נכון, ואפילו כמה מחשבים מפוזרים, אם תחשבו על מקורות המידע העיקריים שאנחנו נסמכים עליהם. בין אם אלה דואר אלקטרוני או רשתות חברתיות, בין אם אלה אנציקלופדיה כמו ויקיפדיה או התמונות שאנחנו פונים אליהם, ובין אם זה שירות של מוזיקה או של סרטים שאנחנו צורכים באיזשהו אופן, כל אלה נמצאים על גבי איזשהו מחשב, והבשורה של הענן, הבשורה של מה שנקרא הלקוח הרזה, ה-thin client, הבשורה הזאת הייתה, למה שזה יהיה אצלנו, למה שלכל אחד מאיתנו יהיה עותק משלו, ויצטרך לדאוג לחשמל ולניקיון ולתקינות, נשים את זה באיזשהו מקום מרוכז, בחוות שרתים מרוחקת, אולי אפילו אם נשים את זה במקום מרוכז, נוכל להבטיח גיבוי על ידי זה שתהיינה, יהיו שני עותקים, או יהיו שני, תהיינה שתי חוות כאלה, או שלוש, שתיתן גיבוי. אבל זה כנראה גם כן איזשהו פתרון שבטווח הארוך מגלים בו סדקים ורוצים קצת לתקן אותם.
כי מה? כי בסופו של דבר מה המודל הכלכלי הזה לא מחזיק? יש נזק אקולוגי, כי מדובר בצריכת אנרגיה בסופו של דבר. זאת אומרת, מה הבעיות המהותיות בטכנולוגיית הענן?
כן, וכן, וכן, כל הדברים שמנית, אבל אני חושב שבראש ובראשונה, התלות הזאת, במשהו okay. שנמצא מרחוק, התלות בצנרת, או המקביל של צנרת, שעשויה להאט את ההעברה של נתונים, התלות הזאת שאומרת, לי אין שליטה מלאה לא על הסודיות ולא על הפרטיות של נתונים שהם לא בידיי, התלות הזאת שעשויה להביא לתקלות ולבעייתיות, תלוי בתחום העיסוק, אם זה תחום של רפואה, או שזה תחום של תחבורה, או שזה תחום צבאי, או שזה תחום תעשייתי, התלות הזאת מובילה לפזילה, לחזרה אל העולם שבו הנתונים והעיבוד היו הרבה יותר קרובים אל מוקד הפעילות, כלומר לא מרוכזים. לא, השאלה הזאת של ריכוזיות, יש לה גם מהות או מימד של כסף, של מי זה, מי מרוויח מזה, מי הבעלים של זה.
טוב, אתה גם הזכרת את העובדה שגם כשהנתונים ישובו אלינו לכוננים הקשיחים, זה לא יקרה, זה לא תהליך שיקרה במלואו, נכון? זה רק חלק מה...
זה כנראה יקרה לאט מאוד, אבל כן. זה יקרה בממדים מספיק גדולים כדי שתהיה לזה משמעות כלכלית גדולה.
וואו.
היום הבעלות על נתונים וגם על יכולת עיבוד מרוכזים, הבעלויות על הדברים האלה מרוכזים בידיים מתמעטות והולכות, ובעצם הסיפור הגדול, ארוך הטווח, המעניין, הוא הסיפור של מונופול או ביזור, של שליטה בדברים האלה, או חזרה החוצית, גם שיקולים טכנולוגיים, שאומרים, יכול להיות שאת העיבוד ואת הזיכרון של מכונה אוטונומית כזו או אחרת, או של מכשיר רפואי כזה או אחר, או של כלי בשדה הקרב כזה או אחר, כדאי שלא יהיו מנותבים מאיזשהו מרכז ביבשת אחרת, אבל הסיפור האמיתי, הסיפור ארוך הטווח, הוא סיפור של שליטה מקומית, והמשמעות של חוסר שליטה מקומית. ויש פה מאבק כלכלי בין ענקים שבעשר השנים האחרונות תפסו מעמד חסר תקדים. האחוז מכלל העיבוד המחשובי שנעשה בעולם, שנמצא כיום בידיה של אמזון, והשיירים שעוד נלקחו בידי גוגל ומייקרוסופט הם כל כך גדולים, שיש מקום למתחרים קטנים יותר להסתכל בקנאה ולחפש אלטרנטיבות שיאפשרו להם כניסה אל תוך השוק הזה.
אני מודה לך על השיחה הזו, פרופסור שייזף רפאלי, ראש המרכז לחקר האינטרנט באוניברסיטת חיפה ועמית מחקר בכיר במוסד שמואל נאמן לחקר מדיניות ציבורית בטכניון. תודה לך.
בעונג.
חג שמח, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות, תוכנית סיכום שבוע חגיגית במיוחד. אני דודו ארז, איתי באולפן האיש שלנו בהוליווד, יונתן גד לשעבר, ג'אט לשעבר, ג'ה לשעבר, פוסטרוף, שלום לך.
שלום דודו, רק רציתי אולי בכל זאת להמליץ על ספרי.
ודאי.
בדרך להוליווד.
בדרך להוליווד,
זה
וואו.
זה בעצם כל סיפור חיי.
Yeah, וואו.
וגם עצות וטיפים איך להיות כמוני.
איך להיות אתה ממש.
זאת אומרת, איך בעצם להגיע לפסגה, והספר עוסק בשאלה, האם זה אפשרי לכל אחד מאיתנו להגיע לפסגה?
והתשובה היא כמובן לא.
והתשובה היא לא.
לא, ודאי שלא, ודאי שלא.
זה מסתכם בעמוד אחד.
זה ספר קצר מאוד, אבל עדיין שווה.
הביוגרפיה ארוכה. העצות זה בסך הכל עמוד אחד.
זלזול בציבור. אבל בוא ספר לנו, אז באמת איך הכל התחיל? איך הגעת באמת מאדם שהיה...
הכל התחיל בחריקת בלמים, סוערת.
מעניין, מעניין מאוד.
חריקת בלמים, כן, הייתה, והגיע אדם ואמר, תשמע, אנחנו רוצים אותך בהוליווד, שמענו עליך, בוא תצטרף אלינו ללימו, והשאר היסטוריה.
לא נעשה, לא נעשה ספוילר, כמובן, הסיפור נשמע מרתק, אבל נאלץ לקטור אותו, כי אנחנו נעבור לדוקטור מוחמד מחאג'נה, מנהל היחידה לנוירולוגיה והתפתחות הילד בבית החולים הלל יפה, לשיחה שערכנו איתו, שעסקה במכשיר חדש שהוא טיפול חדשני חשמלי, בהפרעות בקשב וריכוז. שאושר על ידי ה-FDA, אם עד כה היה נהוג להשתמש בטיפול שהוא יותר פסיכותרפיסטי וגם תרופתי, כעת נכנס לתמונה מכשיר חשמלי, מכשיר שמצמידים למצח של הילד או הילדה, והוא שולח פולסים חשמליים אל המוח. הנה השיחה שערכנו עם מנהל המכון לנוירולוגיה והתפתחות הילד בבית החולים הלל יפה, דוקטור מוחמד מחאג'נה.
בוקר טוב ושלום לך.
אז בוא ספר לנו, איך חשמל יכול לטפל בהפרעה של קשב וריכוז?
טוב, קודם כל רציתי רק להגיד שעצם העובדה שזה אושר על ידי FDA, זה לא אומר שעכשיו זה צריך להיות הטיפול להפרעות קשב וריכוז, ולשכוח מכל הבעיות האחרות שקיימות. כעיקרון...
לא, זו הערה מאוד נכונה, זאת אומרת, קודם כל זה לא בהכרח תחליף לטיפול תרופתי, שגם לא יש מקום, כנראה שזה טיפול אחר.
נכון.
כן, מעניין.
זה טיפול אחר, זה טיפול, כנראה שזה טיפול שיהיה משהו שהוא נוסף לטיפולים הקיימים. ברשותך, אני רק רוצה להדגיש פה שטיפול בהפרעות קשב וריכוז, רוב האנשים נוטים שטיפול בהפרעות קשב וריכוז זה לתת לילד או לנער איזה טיפול תרופתי בריטלין או דומה לריטלין והכל נגמר. הבעיית קשב וריכוז היא בעיה יותר מורכבת, יש בה הרבה תסמינים והרבה מה שנקרא תחלואה נלווית, כמו למשל בעיות רגשיות, בעיות לקויות למידה, בעיות התנהגות, וכן גם הטיפול התרופתי הוא לא הטיפול היחידי, אמנם הוא הטיפול הזמין והזול, ולכן רוב האנשים נוטים ללכת ולקחת את הטיפול התרופתי, אבל גם אם אנחנו נסמוך רק על הטיפול התרופתי, זה לא מספיק. הטיפול בדרך כלל מה שאנחנו אנשי מקצוע ממליצים זה טיפול רב תחומי שיכלול בתוכו גם טיפול תרופתי במידת הצורך, אבל גם טיפול רגשי, טיפול סוציאלי, טיפול חינוכי, עזרה בלימודים או מסגרות חינוכיות שתתאים לצרכיו של הילד. ולכן הטיפול הוא רב מערכתי ולא רק טיפול תרופתי.
שזו עוד הערה נכונה, שימו לב, באמת הטיפול, זו לא תרופת קסם, גם לא ריטלין, אלא צריך לתקוף את העניין הזה מכמה זוויות, וגם אני משער שפסיכותרפיה וכולי, אלה דברים שמסוגלים לעזור גם לילד או לילדה. בוא נדבר באמת על פתרון באמצעות חשמל. מה חשמל עושה במוח? שיכול לשפר את המצב?
עכשיו זה עניין שגירוי של אזורים מסוימים במוח בחלק מה, בוא נגיד ככה, מהשיטות האלה וגם בחלק מהמחקרים, ולא הרבה מחקרים היו כאלה, שהראו שלפעמים אתה נותן גירוי לאזורים במוח שהם אחראים על הקשב והריכוז, זה יכול לשפר את הקשב והריכוז אצל ילדים. עכשיו גם זה עניין של מה שנקרא תרגול, אתה יכול לתרגל את הילד בעזרת הזרמים האלה, מה שנקרא כמו ביו-פידבק, שאתה יכול ללמד אותו איך לשלוט בעצמו, ואיך על ידי ככה שהוא שולט במדדים הפיזיולוגיים שלו. עכשיו, הזרמים האלה זה לא משהו שמחדירים במוח, זה משהו שהוא מוצמד לקרקפת, כלומר זה משהו חיצוני, וזה אמור, ואני אומר שזה אמור, כי אין פה משהו מאוד מאוד בטוח. עצם העובדה שזה מאושר על FDA, זה אומר שאין שם נזק, וזה יכול לעזור, אבל זה לא משהו שכל ילד יכול לעזור. אז כפי שציינתי, הגירויים האלה זה גירויים באזורים שהם אמורים להיות אחראים על הקשב והריכוז שלנו.
זאת אומרת, עצם האישור עצמו הוא לא בהכרח מעיד על זה שהטיפול הוא מאוד אפקטיבי, אבל לפחות לא נגרם נזק.
נכון, נכון.
לא נגרם נזק. עכשיו, הפולסים האלה, אני מבין שמדובר בעוצמה לא גבוהה כמובן, של פולס חשמלי.
ברור, ברור.
זה, נכון. זה משהו שמה עושה למוח, אם ננסה להבין?
הרי המוח, תאי המוח שלנו מתקשרים אחד עם השני על ידי פולסים חשמליים ועל ידי הפרשה של חומרים שנקראים נוירוטרנסמיטורים. הגירויים האלה יכולים להפעיל את הנוירונים, תאי העצב, באזורים שהם אחראים על הקשב וריכוז, ותאי העצב האלה יכולים להפריש חומרים, הנוירוטרנסמיטורים האלה, שגורמים להפעלה של האזורים במוח, שאנחנו, אם נקרא להם איזה אזורים מה שנקרא מיזיאליים, או אזורים באזור של ההיפוקמפוס, ובעונה הפרונטלית, אלה אזורים שהם אחראים על עניין של הקשב והריכוז. ולכן אם אנחנו נותן גירוי כלשהו, כמו גירוי חשמלי, אבל גירוי חשמלי כמו שאמרת, זה בעוצמות מאוד מאוד נמוכות, שלא חושב שאנחנו מצמידים לילד איזה חשמל שיחשמל אותו, אלא מאוד מאוד נמוכות, שכנראה גורמות לעלייה בנוירוטרנסמיטורים האחראים על הקשב והריכוז שלנו.
מעניין מאוד. טוב, הטיפול הזה יהיה זמין בישראל?
תראה, בישראל זה עדיין לא זמין, גם אני לא חושב שזה יהיה לטיפול הזה, וזה המסר שאני חושב שאל לנו לחשוב שעכשיו הנה מצמידים כמה אלקטרודות לראש של הילד והכל מסתדר, אלא תמיד לחשוב שזה עוד טיפול שמוצע, שזה לא בא במקום הטיפול הרב תחומי והרב מערכתי שהזכרתי בהתחלת הרעיון. צריך לזכור שבעיית קשב וריכוז זה בעיה יותר מורכבת שצריך לתקוף אותה ולטפל בה בכמה וכמה מישורים. וזה עוד משהו, כלומר, זה עוד שיטה שיכולה לעזור. יכול להיות שהיא תעזור לחלק מהאנשים, ויכול להיות שהיא לא תעזור לחלק אחר של האנשים.
טוב, אני מודה לך על השיחה הזו, מנהל המכון לנוירולוגיה והתפתחות הילד בבית החולים הלל יפה, דוקטור מוחמד מחג'נה. תודה רבה לך.
יום טוב.
שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות, תוכנית סיכום שבוע חגיגית. אני דודו ארז, איתי באולפן האיש שלנו בהוליווד יונתן גד לשעבר, ג'אט לשעבר, ג'ו לשעבר, פוסטרוף. שלום לך.
שלום דודו.
האם יצאת לטבע בחול המועד?
אנחנו לפעמים יוצאים לטבע, זה אנחנו... בדרך כלל בין העציצים שם בגינה שלנו בהוליווד.
זה שם כל פייק.
בבברלי הילס.
כל פייק שם.
זה בדרך כלל אנחנו משקים שם את הגינות בזהב, בטיפות זהב.
ופייק. ופייק. אז שים לב, יש מי שיצטער שהוא יצא לטבע, ואנחנו כמובן לא קוראים לכם שלא לצאת לטבע, אבל שימו לב, עשרות ילדים נפגעו בשבוע שעבר מטווי התהלוכה, ופונו לבית החולים בנהריה, לאחר שבילו בחורשה בצפון, מה שגרם להם לפגיעה, מדובר ב-40 ילדים, הוא זחל של תווי התהלוכה שעשוי מתברר לעורר תגובות אלרגיות אצל בני אדם. הזחל עצמו הוא מכוסה בסערות מיקרוסקופיות שמכילות חומרים רעילים שנועדו להגן על הזחל מפני טורפים, והסערות האלה פזורות בכל מקום בטבע, מה שיכול להוביל צריבות, לפגוע בעיניים, במערכת הנשימה ועוד. הדברים פורסמו בעיתון ישראל היום, ואנחנו שוחחנו בעניין הזה עם דוקטור דני סימון, אנטומולוג, עוצר נלווה, באוסף החרקים של מוזיאון הטבע על שם שטיינהרט בתל אביב. ודאי.
הוא אוסף אותם?
בין היתר. הנה השיחה.
שלום וחג שמח.
טוב, חג שמח. אנחנו רוצים לשמוע ממך מעט על בעל החיים הזה, על תווי התהלוכה, במיוחד ביושבו כזחל, או בזחלו כזחל.
כן, אז באמת כמו שאמרת, מדובר בזחל של אש שמתפתח כמעט באופן בלעדי על עצי האורן. מבחינה ביולוגית יש כאן כמה דברים מאוד מעניינים איתו. להרבה זחלים של פרפרים אחרים יש אמצעי התגוננות לא פחות חזקים, אבל כאן מה שמיוחד במיוחד בזחל הזה זה שבניגוד לחרקים אחרים שכדי שיפגעו בנו הם צריכים להגיע למגע ישיר איתנו, ככה זה עם יתושים, עם זבובי החוד שמעבירים את הלישמניה, ככה זה עם פרושים, עם קינים, כאן בעצם לא נדרש מגע ישיר בין הזחל ובינינו. מספיק להגיע למקום שבהם הזחלים התגלמו או שנשארו נשלים שלהם על קינים, ואז בימים חמימים שמשולבים ברוח, הסעריות המיקרוסקופיות שלהם מתפזרות באוויר, ובמגע עם האור, לעתים הן עלולות גם לגרום לתופעות רפואיות אחדות.
זהו, השאלה, זה משהו שהוא מסוכן או ברמת האלרגיה הסבירה?
תראה, בדרך כלל הפגיעה היא די קלה והיא חולפת אחרי מספר ימים. כמובן שלאנשים רגישים שמתפתחת אצלם תגובה אלרגית, בייחוד כאשר השעריות המיקרוסקופיות האלה נשאפות לריאות, אז המצב עלול להיות לעתים רחוקות קצת יותר קשה. אבל בדרך כלל מרבית הפגיעות הן פגיעות קלות שחולפות תוך זמן קצר.
טוב, אנחנו מיד נתעדכן במצבם של הילדים, אבל מה אפשר לעשות? אנשים יוצאים לבלות בטבע וכו', זה משהו שנשמע קשה להבחין בסערות המיקרוסקופיות האלה, אז איך אפשר להתגונן מפני זה?
אז קודם כל טוב שיוצאים לחיק הטבע ושמבלים, וכאן צריך באמת ערנות. באזורים של יערות מסודרים, שם תחום האחריות הוא של קק"ל, הם מכירים היטב את המפגע הזה, והם מבצעים טיפולים שנתיים ועונתיים כדי להתגבר עליו. לדעתי מה שחסר בעיקר בקטע הזה זה יותר מודעות בקרב הקהל הרחב. הרבה לא מזהים את הכינים שנשארים על עצים, לא מכירים את התקופה המיוחדת שבה השחלים יורדים ואז בעצם מתרחש עיקר הנזק מהם. במקומות יישוב, שם האחריות היא כמובן לא של קק"ל, אלא של המועצות האזוריות המקומיות. ואני יודע מניסיוני שבהרבה מאוד מקומות בארץ יש טיפול מאוד שיטתי ומאוד יזום, באחריות של המועצה, גם באחריות של האנשים שמסבירים להם מה לעשות. ויש טיפולים, יש מה לעשות.
טוב, אנחנו כמובן נזהיר את מי שמסתובב בטבע, אבל עד כמה שאפשר להיזהר מהעניין הזה, נודה לך על השיחה הזאת. דוקטור דני סימון, אנטומולוג עוצר נלווה באוסף החרקים של מוזיאון הטבע על שם שטיינהרד בתל אביב. תודה לך.
חג שמח.
שלום. חג שמח. שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות. תוכנית סיכום שבוע חגיגית. חג שמח, אני דודו ארז, איתי באולפן. האיש שלנו בהליווד, יונתן גט לשעבר, ג'אט לשעבר, ג'ו לשעבר, פוסוף, שלום לך!
Happy Passover.
Happy Passover גם לך. איך אתה עם מטבעות?
אני בכל הכבוד לא מחזיק כסף בכיס.
כסף מזומן או
אשראי יש לך? הנהג הוא זה שמשלם תמיד, הוא משלם מכספו.
אתה במעמד שאתה כופר לאנשים לשלם?
הוא יכול לשלם מכספו.
או שהוא יכול למצוא את הדרך החוצה.
אצלנו בהליווד אף אחד לא מחזיק כסף בכיס. אני יודע שזה נשמע קצת מתנסה, אבל כאלה אנחנו.
קודם כל, אתה צודק לגמרי, זה נשמע מתנסה. אז מטבע בין 1600 שנה התגלה ליד נחל ציפורי. המטבע מהתקופה הביזנטית נמצא על ידי תלמידי כיתה ט' מבית ספר העמק המערבי בקיבוץ יפעת, שבמועצה האזורית עמק ישראל. ככל הנראה מדובר במטבע מהתקופה שבה קיסר הביזנטי תאודוסיוס השני ביטל את נשיאות הסנהדרין, מנהיגות העם שישבה בגליל, והתלמידים שמצאו את המטבע הם, ניתן להם קרדיט, עידו קדוש, אופיר סיגל, דותן מילר והראל גרין שהעבירו אותו, את המטבע
הם ל... הם יודעים מה זה, מה העץ ומה הפלי?
זהו, אני לא בטוח שיש שם הייץ ו... הלי, אבל...
אצלנו בהלי עוד קוראים לזה heads or tails.
Yes, אגב, יש אחת, עץ או פלי, אתה יודע מה זה העץ והפלי? יש גרסה שלפי העץ, זה בכלל heads, זה הראש. ראשים, ופלי זה קיצור של פלסטיין. כך קראו פעם למקום הזה, פלסטיין.
רגע, מה עכשיו טוענים שישראל היא פלסטין? עוד פעם הקטע של הכיבוש?
היא הייתה, לא, לא, יש פלסטין. ישראל הייתה פלסטינה.
השמאל הפסיד את הבחירות.
אם כן, אנחנו עוברים בשידור חי למטה הבחירות של יונתן גת, האיש והאימורים. טוב, בוא נשמע את השיחה שערכנו עם ניר דיספילפלד, מפקח היחידה למניעת שוד עתיקות ברשות העתיקות.
בוקר טוב.
טוב, בוא ספר לנו על המטבע. מה יש על המטבע? תאר לנו אותו.
המטבע הוא מטבע זהב, שבצידו האחד יש לנו את אותו קיסר תאודוסיוס השני, שהוא הקיסר ששלט באימפריה הביזנטית במאה החמישית לספירה.
כן.
ובצידו השני של המטבע יש לנו את המלאך ויקטוריה, שהיא אוחזת בצלב, והמטבע הוא מטבע שהוא ראשון שנמצא כמותו בארץ.
מה היה באותה תקופה? ספר לנו מי חי פה, מה קרה פה?
אוקיי, אז תקופה הביזנטית בעצם, אנחנו מדברים על תקופה הביזנטית בעצם אחרי שהנצרות הופכת להיות הדת השלטת פה. אם בתקופה שלפניה זו התקופה הרומית שבה יש את הפגנים וכל מיני עבודות אלים, אז מהתקופה, כשאנחנו רואים תקופה הביזנטית, זה אומר שהנצרות, כל הנושא של של שישו הופך להיות כבר משהו שהוא מותר, לא צריך, המאמינים שלא צריכים להתחבא, והדת הופכת להיות דת שלטת, וכמובן שהיא דוחקת את הדתות האחרות, וביניהם את היהדות. ואותו קיסר שמופיע על המטבע, הוא קיסר שלא היה ידוע באהבתו ליהודים, והצרו מאוד את הצעדים של היהודים. אנחנו מדברים על היהודים שבתקופה הזאת רובם חי באזור הגליל, כן, בעקבות האירועים שהיו במרד הגדול ובמרד בר כוכבא והדחיקה של היהודים מאזור ירושלים ויהודה צפונה, אז רוב היישוב היהודי הוא חי ומתקיים בצפון, ובאותה תקופה יש לנו מתחנת היהדות את המשנה והתלמוד שהולכים ופורחים ומסגשגים, ואותו קיסר בעצם גורם לזה שיש איזשהו הרעה בתנאים של היהודים, ובעקבות היעדר האפשרות להמשיך את קיום הסנהדרין, אז בעצם יש מעבר של יהודים לבבל.
מפקח היחידה למניעת שוד עתיקות ברשות העתיקות, ניר דיספלפלד, תודה רבה לך.
תודה, תודה.
שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות, תוכנית סיכום שבוע חגיגית. אני דודו ארז, ואיתי באולפן האיש שלנו בהוליווד, יונתן גדלר, שבר ג'אד, שלום לך!
שלום, תודה.
הגענו לסיומה של השעה השנייה שלנו.
כן, הנהג פה מחכה.
יס.
הוא עם הכובע המצחייה שלו פה.
ודאי. יש לך עוד המלצה, או שנשחרר את המאזינים והמאזינות לערב פסח 2?
אתן לכם טעימה קטנה מהוליווד.
אוקיי.
כמובן שאל תבקשו יותר, כי זאת רק טעימה.
ודאי.
אבל בתוכנית שלנו, פסטיבל כאן, שזה פודקאסט הקולנוע שאני מגיש יחד עם דני מוג'ר.
יס.
ושאותו אפשר למצוא באפליקציה, כאן אורדי.
יישומון, כאן אורדי, אתם יכולים להאזין לעסקט, לפודקאסט.
אפשר להוריד את זה בווקמן.
או בדיסקמן. או בלייזר דיקס.
או בטייפ מנהלים שיש לכל אחד בבית.
ודאי.
או בדרך אגב בעזרת מאיץ חלקיקים אטומי שיש לכל אחד.
ודאי, ודאי. כמו ב-DIY שאומרים שיש דבק חם לכל אחד מאיתנו, ולאף אחד אין את זה.
כן, ואנחנו עוסקים הפעם בסרט חמים וטעים.
די!
סרט של בילי וילדר.
סרט מגניב.
בחיקובה של מרילין מונרו, וג'ק למון, וטוני קורטיס.
מה זה היסטוריה?
עכשיו, אנחנו עוסקים בסרט הזה, מדוע תשאל?
שאלה יפה. מדוע? תשאל, מדוע?
יפה, טוב ששאלת ביוזמתך, והסיבה היא שהסרט הזה נבחר לקומדיה הטובה ביותר בעולם על ידי סקר ה-BBC, שבתוכו שאלו איזה 500 מבקרי קולנוע מכל העולם, ואת מי אנחנו מארחים באולפן?
את מי?
את מי שהייתה חלק מהמבקרים שבחרו במשאל ה-BBC, זאת יעל שוב, מבקרת הקולנוע של טיים אאוט, היא הייתה חלק מהרשימה הזאת שבחרו את הקומדיה הטובה ביותר בעולם, ואנחנו מארחים גם את גיל נווה, שהוא דרגיסט, הוא מופיע בדרג, והוא יספר לנו קצת, כי הרי הסרט הזה עוסק בשני בחורים.
כן, אני זוכר שזה גברים שהתחפשו לנשים.
התחפשו לנשים כדי לברוח מהמאפיה, ותוך כדי זה שניהם מתאהבים במרילין מונרו, אבל מה לעשות שהיא חושבת שהם נשים. אז אנחנו מדברים על זה, ועל פריצת הדרך המיוחדת שהסרט הזה עשה, כי תחת מעטה קומדיה לבבית לכל המשפחה, הסתתרו מסרים חתרניים מאוד על זהות מגדרית.
מעניין מאוד.
להתלבשות לנשים וכו וכו וכו.
אז אתם מוזמנים להאזין. זה גם משודר, אוקיי.
זה גם משודר אצלנו, ביום שישי, ב-10 בבוקר, כאן תרבות.
מחר בבוקר?
מחר בבוקר, פסטיבל כאן, ואפשר למצוא את זה גם בפודקאסט.
טוב, אנחנו נאזין, תודה רבה לאיש שלנו, בהוליווד, יונתן גת לשעבר, ג'ת לשעבר, ג'ל לשעבר, פוסטרוף, העורך שלנו, רז חסון, המפיקה היא אלכסנדר לויקר, סייבה, הפקה, אבי שמאי על הביצוע הטכני, די-ג'י אלון מקלר, תודה רבה ליגאל שפירא שמלווה אותנו, אתם מוזמנים להאזין לנו בכל זמן ובכל מקום, באמצעות היישומון החינמי כאן אודי, רגע לפני שאנחנו משחררים את המאזינים והמאזינות לסידורי חג שלהם. איך אתה תחגוג היום את פסח 2?
תראה, אנחנו מביאים לנו קיט כזה במזוודה מוחשפת.
Yes.
שכולל קרפס, קוראים לזה אצלנו.
קרפס.
וזרועה, זרועה נטויה. והכל בזהב.
הכל מוזהב. תודה רבה לך, יונתן. ואנחנו נהיה פה ביום ראשון עם תוכנית חדשה. חג שמח, להתראות.
חג שמח.